שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים, והנה אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו בואו שעריו בתודה. השתבח שמו לעד עם הספר האגדי של מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, הרב ארוש, ספר חובה בכל בית, מומלץ, ואנחנו יוצאים בדרך כשהתוכנית היא להצלחתכם, אין ברוחניות ואין בגשמיות. וכמובן, להחזרת כל השבועים, יחזרו הביתה בריאים ושלמים לאלתר, אמן כן יהיה רצון. אז בתוכנית הקודמת, תזכרו טוב, נזכיר לכם, שדיברנו על העניין של האיסורים, שהם כוח הדין לאדם, וכפי הנראה היה, שהם נשפעים מהגבורה, אבל אין הדבר כך, כי אינם באים אלא מצד החסד. לכן אנחנו אומרים בראש השנה, ביום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, אדוני הוא האלוהים. להגיד לנו שגם מידת הדין היא למעשה מידת הרחמים. הכל נובע מתוך חסד ולא מתוך גבורות. לכן אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. מתוך היג מידות של ברור עולם, על זה דיברנו בתוכנית הקודמת, ולכן אדם צריך להרגיל את עצמו וללכת כל הזמן עם תודה והודיה. אמרנו שדוד המלך אומר לנו בו, נקדמה פניו בתודה, בואו שעריו בתודה. איך מגיעים לכיסא הכבוד בלי שאף מלאך, כמובן מלאך מקטרג, מלאך מחבל, יעקב את התפילה של עם ישראל, אני מהמילה תודה. המילה תודה מגיעה תחת כיסא הכבוד, בלי שום עיכובים, כך אומר לנו הזוהר הקדוש. היום בואו נלמד על הפעם עודה את השם שאמרה לנו לאה אימנו, ובואו נראה מה אומר רבי יוחנן על לאה אימנו בגמרא מסכת ברכות דף זין. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה להשם עד שבת לאה והודתו, בת זה הכוונה באה, ככה כתוב בגמרא, בת, כאילו היא באה, היא באה לאה והודתו, שנאמר, הפעם הודה את השם, ותקרא שמו יהודה. אז בוודאי ובוודאי ובוודאי ששאלה מתבקשת פה במיידי, כל מי שלמד את הגמרא הזו מיד שואל, וגם אם תגיד את זה בעולם הנשים, גם שם ישאלו את השאלה הזאת. מה זאת אומרת? היא הייתה הראשונה שעודתה. מה? לא מובן. הרי יש לנו את אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו את שרה ורבקה, מה עם רחל? רחל אימנו. מה? אין, לא היה הודיה עד שבאה לאה? עכשיו, אפשר גם ללכת הלאה, אפשר ללכת לאדם הראשון ולטעון עליו, מה? הוא לא הודה את השם? עד שבאה לאה ולימדה את מלאכת ההודיה בעולם? זה קצת נראה מוזר. ואת השאלה שאני שואל, כמובן, שואל אותה אגרי פישר בספרו אבן ישראל על התורה, פרשת ויצא, הייתכן שאכן כך הוא כפשוטו? שואל הרב, באמת לא היה מי שהודה להשם עד שבאה לאה? וכי אברהם אבינו לא הודה להשם? זה דבר שלא מתקבל על הדעת. בפרט שישנה הלכה לברך על הולדת בן ברכת הטוב והמיטיב, וידוע לנו שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילים מדרבנן, אומרת הגמרא. כמובן במשנה, קידושין פרק ב', ובוודאי בירך אברהם אבינו הטוב והאמיתי, שזה הודיה להשם, על הולדת בנו. וכן ידוע המדרש שאדם הראשון כשראה שהתקבלה תשובתו של קין, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אז מה קורה פה? איך אפשר לומר עד שבאה לאה, זאת אומרת, היא הייתה הראשונה שבאה ועודתה לקדוש ברוך הוא. ובכלל קשה מאוד להשף שזה כפשוטו, שגדולי עולם שלפני לאה לא הודו להשם. אמרנו, יש לנו לא רק את אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, האימהות הקדושות. וכן ישנה עוד שאלה. הרי מה כתוב? הפעם עודה את השם ותקרא שמו יהודה. אז אמרנו ששאלה ראשונה זה שהגמרא אומרת שהיא הייתה הראשונה שעודתה. אמרנו, איך יכול להיות? הרי היו גדולים לפניה. מה, הם לא עודו? דבר שני, לפי מה שהיא אומרת, הפעם עודה את השם ותקרא שמו יהודה. מה זה הפעם? עכשיו! אז מה קרה עם ראובן, שמעון, לוי, לוי? הרי היו לה שלושה בנים לפני כן, באו לה שלושה בנים. אז לא עודתה? זה פעם ראשונה שלה. נכון, היא הראשונה שמודה לפני כולם, אבל גם היא עצמה, עליה יש שאלה. מה עם ראובן? מה עם שמעון? מה עם לוי? מה, לא עודת? כמו שהוא שואל, מדוע לא עודתה בבנה הראשון? ובכן, התירוץ לכל השאלות הוא שאין כוונת הגמרא שלאה היא הראשונה שעודתה להשם על הטובות והחסדים שעשה לה. כי האבות הקדושים ודאי ברכו והודו להשם. ודאי ובוודאי ובוודאי. הם הודו לו על כל טובותיו וחסדיו, וגם לאה ודאי עודתה להשם כבר על בני הראשונים. אלא כוונת הגמרא היא שלאה הייתה הראשונה שעודתה על הרע. בואו תקשיבו פה לחידוש. חידוש נפלא ביותר. היא הייתה הראשונה שעודתה על הרע. כלומר, לפניה היו מודים רק על הטובה, אבל אף אחד לא הודע על הרע. אנחנו גם את זה נסביר, את העניין הזה. אבל קודם כל נבין את לאה. הראשונה שעודתה על הרע. איזה רע? בואו נראה. כי זה ידוע שלאה סבלה איסורים רבים, שבתחילה יעידו אותה להיות אשתו של עשיו הרשע. וכמה תפילות ותחנונים ודמעות שפכה שלא ליפול בחלקו, עד שיהיו עיניה רכות מרוב בכי, כלומר הריסים שלה נשרו מרוב בכי, 7 שנים רצופות. היא שומעת ברחובות, מלסטמים ואומרים, הגדול הגדולה והקטן הקטנה, היא הגדולה. ועשיו היה הגדול. והיא כבר שמעה על שמעו של עשיו, שהוא רשע מרושע. ממש, עושה מעשים נוראים ביותר. לא רצתה ליפול בחלקו, היא הייתה צדיקה, צדקת. ואחרי כן הושפלה עד עפר על ידי לבן אביה. איך? שהכניס אותה לחופה תחת רחל, בלא ידיעתו של יעקב. וזה סבל נורא להינתן ליעקב, בעל כוחו מבלי להיות רצויה. תדמיינו לכם. ועכשיו אני מדבר אל אנשים. מכניסים אותך לתוך חופה של בעל שהוא לא יודע שאת עומדת להיות אשתו, והוא לא רוצה אותך. ועוד התורה באה ואומרת, השנואה, כן? רחל הייתה אהובה, ולאה הייתה השנואה. נו, תגידו לי אתם, זה לא סבל היום ונורא? הרי ידוע שבבוקר, בליל כלולות, בבוקר שנהיה אור יום, פתאום יעקב מבחין שזה לאה. מה אתם חושבים? שהוא נתן לה בומבוניירות? הוא נתן לה סוכריות? מה זה? הוא ודאי בא אליה כאילו, מה, את רמאית כמו אבא שלך? מה זה כל ה... אני לא עבדתי בשבילך, אני עבדתי בשביל רחל. 7 שנים, מה זה הרמאות הזאת? איזה איסורים אלו? איזה השפלה, איזה הלבנת פנים? לכן עד ללידת יהודה, לאה הייתה תמיד בצער, למה היא שנואה? למה ניתנה לחלקו של עשיו? וגם כשזכתה להיות אשתו של יעקב, זה לא היה מרצונו, אלא על ידי שרימו אותו והכריחו אותו לזה. והיא תמיד צריכה להרגיש שנואה ובעמדת נחיתות יחסית לאחותה רחל, למה? למה? זו השאלה. יסורים או לא יסורים? יסורים. אך ההרגשות השליליות הללו היו רק עד שנולד יהודה. כי משנולד לה יהודה שהיה בן הרביעי שלה, בזה היא זכתה לחלק גדול יותר משאר האימהות. הרי הם היו ארבעה אימהות שהיו צריכים להוליד ליעקב 12 בנים. זאת אומרת שלכל אישה היו צריכים להיות 3 בנים. חישוב פשוט. וכשראתה שנולד לה בן רביעי, אתם צריכים להבין שאף אחד מהאימהות לא החזיקה מעצמה יותר צדיקה מהשנייה, שהיא ראויה ליותר בנים מהאישה האחרת. לא. כל אחת ידעה שבסימטריה 3 בנים, 4 כפול 3, 12 בנים. והנה פתאום היא מביאה ילד רביעי. מה היא מבינה? שהיא קיבלה חלק אחד יותר. ישר היא הבינה שהיא קיבלה חלק אחד יותר ממה שמגיע לה. אז הבינה שהכל באמת היה רק לטובה, וכל האיסורים היו לטובתה, ושזה השתלם לה להיות צנועה. כי הבינה שבזכות האיסורים היא זכתה לחלק גדול יותר משאר האימהות. אתם יודעים שאדם עובר על בנת פנים, שאדם עובר איסורים, זה דברים ידועים בספרים הקדושים. אחרי זה בא מיד עלייה גבוהה ביותר. עלייה גבוהה ביותר. כל זאת למה? על כל זה שהוא קיבל את כל האיסורים באהבה, והוא עשה צידוק הדין, והוא הודע, חס ושלום, חס ושלום, באים על אדם איסורים, והוא בא בקובלנות, במענות, בטענות. אז במקרה שכזה, לא יצא כלום מהאיסורים. הוא לא הרוויח כלום. למה? כי הוא לא מודה להשם שכל מן עביל רחמנה לטב עביד והכל לטובה. לכן היא אמרה, היא מיד הבינה שכל מה שהיא עברה היה לטובה, אז בעצם זה לא היה ייסורים. כמו שהאור החיים הקדוש מקשה, הוא אומר, רגע, אני לא מבין. יעקב שולח את יוסף לראות איפה האחים שלו. אז הוא הולך בשליחות אביו. הוא מקיים מצוות כיבוד אב ואם, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. נכון או לא? וכתוב לנו בתורה ששלוחי מצווה לא ניזוקים. אדם שהוא שליח מצווה, המצווה מגנה עליו. ולכן הוא לא ניזוק. שואל האור החיים הקדוש, תרתי דסתרי, איך אתה אומר לי לא ניזוק? והנה האחים זרקו אותו לבור, אחרי זה מכרו אותו לישמעאלים, נלקח מבית אביו, שנים הוא במצרים בכלא. אז מה אתה אומר לי שלוחי מצווה לא ניזוקים? הוא עשה שליחות מצווה של אבא שלו לראות איפה האחים, והנה הוא ניזוק. תקשיבו טוב למה שמלמד אותנו האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש אומר שמה שנאמר שלוחי מצווה לא ניזוקים, על מה זה מדובר? על הסוף. לא מה קורה במהלך הדרך. על הסוף. מה קרה בסוף? בסוף הוא נהיה מלך, משביר על כל העולם כולו. אתם קולטים מה אני מדבר איתכם? הוא זה שהרחם חלקל את כל משפחתו בשנות הרעב. אוי ואבוי אם הוא לא היה מלך על מצרים, היה בא חורבן לכל העולם. ובזכות זה שהוא נהיה מלך, אז אם ככה, אומר האור החיים הקדוש, איך אתה יכול להגיד שהוא ניזוק? אני הולך על סופו, לא מה קרה באמצע. הוא עבר יסורים בדרך למלוכה? בסדר גמור, זה לא נקרא שהוא ניזוק. מה שחשוב הוא מה קרה בסוף. בסוף הוא נהיה מלך. וזה מה שרואה לעיננו. לעיננו רואה את כל ההשפלות ואת כל הביזיונות וכל העולם מדברים ואומרים הגדול לגדולה, הקטן לקטנה. היא בוכה 7 שנים עד שהריסים נושרים לה. אישה בלי ריסים, אתם יכולים לתאר לכם מה זה? ועם כל זאת היא מבינה לאחר מכן שכל מה שקרה לה וההשפלה שהשפיל אותה אבא שלה וגם בעלה, כי בעלה עבד 7 שנים בשביל רחל או בשבילה, מה זה הרמאות הזאת? אז אם כך היא הושפילה גם על ידי בעלה, וכמו שהתורה אומרת, הסנועה. אבל לאחר מכן הבינה שכל זה עמד לה. בסופו של דבר היא הייתה האמא הכי גדולה. היא הביאה 6 שבטים. כל האמאות האחרות הביאו 2 שבטים. היא הביאה 6 שבטים. בזכות כל אותם יסורים שהיא קיבלה, אז הכל היה שווה. כך זה גם בהלבנת פנים. שאדם לא עלינו מקבל הלבנת פנים, ודאי שאותו אדם שמלבין אסור לו להלבין. כתוב בגמרא מסכת בבא מציעא, כל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. שלושה יורדים ולא עולים, אחד מהם זה המלבין פני חברו ברבים. אבל המולבן, זה שהתבייש, זה שהלבינו אותו, מבטלים לו גזרה. אם גם נגזר עליו גזר דין מוות, מתבטל את הגזרה. והוא מקבל שפעים אינסופיים, אבל כל זה בתנאי. בתנאי, בתנאי, כמו שאמרתי, שהוא מקבל את האיסורים באהבה. הוא לא הולך ומחזיר מלחמה השערה. גם הוא מלבין את השני, ומקלל אותו, ומגדף אותו, ומחרף אותו. אז לא עשינו בזה כלום. הוא לא עמד בניסיון. ואכן, היא הבינה שהשתלם לה להיות שנואה, ולכן היא אמרה, תודה בורא עולם, הפעם הודה את השם ותקרא שמו יהודה. תקשיבו, זה לא דבר פשוט מה שעשתה לאה. לעבור את כל האיסורים הללו, ובתוך האיסורים הללו להבין שבסופו של דבר, הכל היה לטובה ועודתה להשם, ואיך קוראים לנו? יהודים. לא ראובנים, לא שמעונים, לא לוויים. יהודים על שם ההודיה, ואכן יהודה מקבל כוח מאימא שלו במעשה תמר, ואומר צדקה ממני. אתם יודעים איזה בושה להודות בדבר כזה? מאיפה הכוח שלו? מי יכול להיות מלך אמיתי? אחד שיודע להודות במציאות שכזאת. ולכן אומר יעקב ליהודה, הפעם יודוך אחיך, הפעם הם יודו לך שאתה ראוי להיות מלך. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מאיפה? ובכן, תשאלו את רבי שמשון בתוכניתו על השמות פה בערוץ 2000. הוא יגיד לכם שהשמות שנותנים לאדם זה מהות האדם. נותנים לו את האופי שלו. ברגע שקראו לו יהודה, נתנו לו את הכוח ההודיה להודות גם על חטאים, על עוונות. אשמנו, בגדנו, גזלנו. כן, 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 כן. ומצד שני, להודות, כמובן בגדר להגיד תודה. תודה. ואדם באמת צריך ללכת מבוקר עד לילה, מהרגע שהוא קם בבוקר. זה לא מובן מאליו שברוא העולם יחזיר לו את הנשמה, לכן הוא אומר, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שזה מעוגן בהלכה. הלכה ראשונה שאדם מתעורר, שולחן ערוך. הוא צריך להגיד, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, להודות, כי כל תכלית הבריאה היא הודיה. לכן אתה בא נוטל ידיים, מה זה כל כך מובן לך שיש לך מים בברזים? אני זוכר שלפני 23-24 שנה שהייתי באומן, בפעם הראשונה שלי, היה קצת מים בבוקר ומים בערב. מי חשב על מקלחות? היינו הולכים לטבול בנהר. מה קורה עם חשמל? היה הפסקת חשמל כמעט רוב היום. בבוקר, בערב. הכל מובן מאליו שיש לנו מים בברזים. הכל מובן מאליו שיש לנו חשמל בבית. אני בא, יורד מקומה 18, אני גר בבניין גבע קומה, שיש בו הרבה קומות. אני יורד למטה, לוחץ על קומת קרקע. זה כל כך מובן שהמעלית תביא אותי למטה. למה? כמה אנשים נתקעו שעה ושעתיים? עד שהביאו מחבא שיחלצו אותם. אז איפה התודה שלך? למה אתה לא אומר תודה? שום דבר לא מובן מאליו. באת בבוקר למכונית שלך והמכונית התניע? זה כל כך מובן מאליו. מה שאת אומרת? יש בטריה. למה שהיא לא תניע? אולי שכחת איזה מנורה קטנה בתוך האוטו כל הלילה, והמנורה הזו הוריקה את הבטריה, ואין לך כבר מה שנקרא בטריה מלאה, אלא הורקת אותה. ואז האוטו לא מניע. אז אתם תגידו לי, טוב, נו, אז מה כבר קורה? אז נותנים בוסט, מביאים אוטו אחר, או קוראים לי ידידים, או... אבל כל זה זמן, ולפעמים אתה ממהר, ואין לך את הזמן הזה. ועוד אני יכול למנות לכם במהלך היום עוד הרבה דברים. לכן, הגמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת, מה יותר גדול ממה? תפילה? תפילה? או... לימוד תורה, תלמוד תורה. הגמרא מתנצחת שם, עד שבסופו של דבר הגמרא מביאה את המשנה מסכת פאה פרק א', וכשמה המשנה אומרת לנו, ותלמוד תורה כנגד כולן. היא אומרת מצוות כיבוד אב ואם, השכמה בבוקר לבית הכנסת, הבאת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, וכן על זה. הרבה מצוות, אבל מה יותר חשוב מהכל? תלמוד תורה. והגמרא מסיימת, אחרי שפסקה שתלמוד תורה הוא יותר חשוב מהכל, אמר רבי יוחנן, והלוואי והיינו מתפללים כל היום. רגע, אמרת לי תלמוד תורה. אז איך היינו מתפללים כל היום? האם היינו מתפללים כל היום? אז מתי היה לי זמן ללמוד תורה? אלא אומר הבן איש חי הקדוש, אומר הבן איש חי, גם גמרא לא התכוונה שתתפלל מבוקר עד לילה, אם זה תפילת 18, או אפילו התפילה שלך, ההתבודדות, כל היום, אל תלמד תורה בכלל, תתפלל כל היום, כמה אתה יכול, 16 שעות, 17 שעות, 18 שעות, לא לזה התכוונה, שהיא אמרה, והלוואי והיינו מתפללים כל היום, אומר הבן איש חי, הכוונה היא שבין למדת תורה, עכשיו סגרת את הגמרא, הלכת להפסקה של שעה. בשעה הזאת, כשאתה הולך לפה, הולך לפה, הולך לפה, כל הזמן תהיה ממלמל. ממלמל תפילה, ממלמל תודה. כל הזמן, על כל דבר, כי שום דבר זה לא מובן מאליו. אז כל הזמן תהיה עם קשר עם השם, כל הזמן. עכשיו באת ללמוד תורה, אז בידי שאתה לומד תורה, אתה לא יכול בתוך הלימוד תורה להתפלל. או שאתה לומד תורה, או שאתה מתפלל. אבל מה שהתכוון הבן איש חי, כל היום הכוונה, כל עוד ואתה מניח את התלמוד תורה, אתה עוזב את הלימוד תורה, מיד כנס לעניין התפילה. שהיום הזה יהיה מחובר כל הזמן, או תלמוד תורה, או תפילה. עכשיו, תפילה זה ההודיה, כמו שאמרתי לכם. הודיה להודות להשם. איך אומר הרב שלום, מחבר הספר? הוא אומר, אתה לא צריך לבקש מהשם בקשות. מספיק שאתה מודה על הדבר, אז הבקשה ממולאת, הבקשה נענית, אין שום בעיה, אתה רק למה? כי בואו שעריו בתודה. איך באים לשערים של השם? שערי אורה, שערי ברכה, שערי גמילות חסרים, שערי פריאה ורבייה, שערי פרנסה, שערי רפואה, כל השערים של השם, אתה רוצה את כולם, כל החמישים שערים, אלו אחלה שערים. אז איך אני זוכה בהם? על ידי התודה והודיה, בואו שעריו בתודה, מגלה לנו דוד המלך. אז התודה היא ממתקת את כל הדינים והיא מביאה לך את כל השפעים, כך שאתה לא צריך אפילו לבקש. עצם זה שאמרת תודה, אתה תקבל. השם אומר למלאכים, על מה הוא אומר לי תודה? עוד לא נתתי לו כלום, והוא כבר אומר תודה, תנו לו. אם הוא אחד שיודע להעריך ויודע להגיד תודה, תנו לו. עכשיו נשאלת השאלה, על איזו רעה להודות? אמרנו שלאה אמנו הייתה הראשונה בעולם שהודתה על הרעה. כל השאר גם הודו, אבל הם לא הודו על הרעה. היא הייתה הראשונה להודות על הרעה, ואז שאלנו איזה רעה, והסברנו. כל מה שהיא חשבה, שהיא עומדת להינשא לעשיו, 7 שנים היא בכתה, אחרי זה אבא שלה הכניסת לחתונה שלא ברצונה, בלי להגיד ליעקב, היא הייתה שנואה, וכל מה שהיא עברה. ולמרות הכל היא הודתה, כי היא הבינה שכל האיסורים הללו הביאו לה את כל הישועות. אז על איזה רעה להודות? ואם תשאל כיצד ייתכן שאבות לא הודו על הרעות, כי הרי מה שאלנו מקודם? שאלנו מקודם איך ייתכן שלאה הייתה הראשונה שהודתה. מה עם אברהם? מה עם יצחק? מה עם יעקב? מה עם שרה? מה עם רבקה? ואז תירצנו ואמרנו שהם הודו על הטובה, אבל על הרעה היא הייתה הראשונה. אז ובכן, מסביר אגרי פישר, שהוא זה ששואל את השאלות הללו, שמה שהאבות לא הודו על הרעות, זה משום שהם היו במדרגה גבוהה כזו, שהם לא ראו שום רעה במה שעובר עליהם. אתם קולטים? אלא ראו בפשיטות שהכל לטובה, וממילא לא שייך שיודו על הרעה. אנחנו חשבנו מקודם, שלאה אמנו הייתה במדרגה הכי גבוהה, היא הייתה הראשונה בעולם שהודתה על הרעה. ואז אם כן, האבות הקדושים הודו על הטובה, אבל לא הודו על הרעה. בא לנו אגרי פישר ומחדש ואומר, לא, אתה יודע למה הם לא הודו על הרעה? הם מעולם לא ראו רעה. הם היו בדרגה כזו גבוהה. ובאמת, כמו שאומרים לנו רבותינו, ראשונים או יותר נכון אחרונים, היו אומרים על הראשונים, על מי מדובר? האמוראים, שהם היו האחרונים, והם אמרו על הראשונים, אלו התנאים, הדורות לפניהם. הם אמרו עליהם, אם הם כמלאכים, אנחנו כבני אדם. יש לנו דמות אדם, כי הם היו מלאכים, הם לא היו בדרגה שלנו. ולכן משם לומדים שאין מה להשוות בין אחרונים לראשונים. למה? יש לנו ירידת הדורות ממעמד הר סיני. אז לא שייך להשוות מישהו שהיה לפני 100 שנה, ולהגיד, רגע, הוא יותר גדול מזה של היום? בטח! מה אתה משווה לאיזה צדיק לפני 100 שנה לצדיק של היום? אלא אם כן, זה איזה נשמה גדולה במיוחד, שמה שירדה עם כוחות אדירים, והיו כאלו, היו כאלו, שהם היו מיוחדים. לדוגמה אני אתן, הארי הקדוש. הארי הקדוש, הוא היה הרבה יותר גבוה מכל הנשמות בדורו. הבעל שם טוב הקדוש, אני יכול לתת עוד דוגמאות. אבל כרגע אנחנו לא מדברים על יוצא דופן. מדברים יחיד ורבים, הלכה כרבים. כרגע נדבר על רוב, רוב, רוב. אתה לא יכול להשוות צדיק של היום לצדיק של לפני 100 שנה. לכן האחרונים, האמוראים, אמרו על התנאים, אם הם כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם הם כבני אדם, אם אנחנו חושבים שהם בדרגת בני אדם, לא מלאכים, אז אנחנו אפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהיה תנא. הם לא ישבו את עצמם לבהמות של התנאים אפילו. אתם קולטים? אז עכשיו נוכל להבין מה יש להשוות את לאה לרבקה. רבקה הייתה לפני לאה, אשתו של יצחק. מה שייך להשוות את רבקה לשרה? שייך? לא. שרה הייתה גדולה בנביאות, כל אשר תאמר לך שרה שמעה בקולה. אז רואים את ירידת הדורות. אז לכן מובן גם כלמה האימהות הקדושות שהיו לפני לאה, היו בדרגה רוחנית יותר גבוהה. הם ראו את כל הרע כטוב. אין רע, אין. אז על מה אנחנו נודע על הרע? אנחנו מודים כל הזמן על הטובה, כי מה שאת מודע על רעה, וכאילו את הראשונה שעודת על רעה, אצלנו אין דברים כאלו, אנחנו מודים כל הזמן גם על הרע, אבל לא בתורה. אנחנו רואים את זה כטוב, הכל טוב. זו דרגה רוחנית מאוד גבוהה. מספרים על חסידים שהגיעו למגיד ממזריץ' ובאו אליו ואמרו לו, רבנו, יש לנו קושייה. שאל אותם המגיד, שהיה תלמידו של הבעל שם טוב, ממשיך דרכו. והיו לו תלמידים גדולי עולם. תלמידים שלו, רק לומר שם אחד זה לקבל רעדה. בעלנו המלימלך, רבי לוי יצחק מברדוצ'וב. ואם אני לא טועה, נדמה לי שהיום זה הילולה של רבי זושה מהניפולי, אח של רבי אלימלך מליזנסק, שגם הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. אז מספרים שבאו אליו שני חסידים ושאלו אותו, איך הגמרא אומרת, זה גמרא מסכת ברכות, פרק הרואה. הגמרא אומרת שמה, כשם שאתה מודה על הטובה, כך תודה על הרעה. ותמיד היה צועק לנו הרב שלום ארוש, זה לא מידת חסידות, זה הלכה בשולחן ארוך. הלכה, זה כל יהודי ויהודי חייב בזה. שמה הגמרא אומרת, אמר רבה באותה שמחה. וואי 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 וואי. מה הולך פה? ההלכה באה ואומרת לי שאני חייב להודות על הרעה כשם שאני מודה על הטובה. טוב, ניחלה להודות. ניחלה להודות כמו שאני מודה על הטובה. אבל באותה שמחה, איך אני יכול? מה אתה משווה שפה קיבלתי ירושה של איזה 2-3 מיליון דולר? ופה, חס ושלום, קרה איזה דבר עצוב. אני יכול להיות באותה שמחה? ככה אומרת הגמרא. באו אותו שני תלמידים למגיד ממזריץ ושואלים אותו, מורנו ורבנו יגיד לנו, איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה? מה ענה להם? אמר להם, תקשיבו, אתם שואלים שאלה יפה, והתשובה נמצאת אצל תלמידי רבי זושה מהניפולי. לכו אליו, תגידו לו שאני שלחתי אתכם, והוא יענה לכם. מגיעים אליו, ואומרים לו, שלום עליכם, שלום עליכם, קיבל אותם בכבוד גדול. רק נקדים כדי שאתם תבינו את מה שאני עומד לומר. רבי זושה מהניפולי, אח של בעל הנועם אלימלך, היה עני מרוד, עני מרוד, כסף לחתן את הבנות שלו לא היה לו. ממש היה רעב גדול בבית. אי אפשר לתאר לכם איזה חיי עוני, איזה חיי איסורים, איזה היה נודד ממקום למקום. מה הוא עבר? אי אפשר אפילו להגיד עליו איזה, למצוא לו ויחי יעקב במצרים. גם יעקב עבר הרבה איסורים. אבל יעקב היה לפחות איזה 34 שנה, גימטריה ויחי, ששם הוא היה שמח ביותר, 17 שנים ראשונים של יוסף, ו-17 שנים אחרונות, ביחד עם יוסף. אצל רבי זושה, יום אחד אתה לא יכול לקחת ולהגיד, oh, סיום של נחמה. ותקשיבו טוב מי זה היה רבי זושה. תקשיבו טוב איזה קדוש עליון הוא היה. הם באים ושואלים אותו את השאלה, והם אומרים, המגיד, רבנו, הפנה אותנו אליך לשאול אותך. אז מה הוא עונה להם? אני מתפלא על המגיד. אני מתפלא על מורנו ורבנו ששלח אתכם אליי. הוא שלח אתכם לבן אדם הלא נכון. שאלו אותו, למה אתה בן אדם הלא נכון לעלות לנו תשובה? הוא אמר להם, אני לא יודע בכלל מה זה רע בחיים שלי. מעולם לא ראיתי רע בשביל שאני אדע לענות לכם איך מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. אתם מקשיבים באיזה דרגה? זאת אומרת שרבי זושה היה בדרגת האבות הקדושים. הוא בעצמו לא ראה מעולם שום רע. לכן כשבאים ואומרים שלאה אמנו הייתה הראשונה להודות על הרע, כי היא לא הייתה בדרגות של האבות הקדושים של האמהות הקדושות שהיו לפניה, שהם לא ראו רע בכלל בעולם. אמנם זה נכון, זה ריבותה, זה נאמר לזכותה, לשפחה של לאה אמנו. אבל באמת באמת שנוברים, הם היו בדרגה יותר גבוהה. לראות את הרע כטוב, זה כבר מעלה גדולה ביותר. עכשיו, לעניין מה שחידש הגרי, פישר, שלאה הייתה הראשונה להודות על הרעה, מוסיף הגרי שדווקא רבי שמעון בר יוחאי, הוא שאמר את זה בגמרא. כי מי כי רבי שמעון יודע את התועלת שבאיסורים, שהרי רבי שמעון העיד על עצמו שרק בכוח הצער שהוא עבר שהיה 13 שנים במערה כשהוא שקוע בחול עד הצוואר, אתם קולטים? כי היה לו בגד אחד והוא לא רצה שהבגד הזה יתבלה. אם הבגד הזה הוא היה צריך להיות בשישי שבת בחגים, אז אם הוא היה נשאר עם הבגד הזה הוא היה מתבלה, אז לכן הוא היה שם אותו רק בשבתות וחגים. רגע, אבל איך אתה יכול ללמוד בלי בגדים? תראו עד איזה עוני הוא היה. בלי בגדים, אסור לך. אז הוא הכניס את עצמו לתוך האדמה, הוא והבן שלו. עד הצוואר. בכוח זה הוא זכה להיות הרבי שמעון בר יוחאי שאנחנו מכירים. בעל הזוהר הקדוש הוא בעל ההילולה הכי גדולה בעולם, כמו שמובא בגמרא בשבת, דף למד ג'. זה מעניין, ל"ג בעומר, לא פעם ולא פעמיים יצא, שהדף יומי, הדף יומי יצא מסכת שבת בלג בעומר. תראו מכוונים את הדברים משמיים. שכשיצא רבי שמעון מהמערה, לקחו רבי פנחס בן יאיר, חמו. אותו רבי פנחס בן יאיר שאמרנו, ואנחנו אפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הוא לקח אותו למרחץ, וכשראה שכל בשרו סדוק, הוא בקוע בגלל ששעה 13 שנה בחול, בכה אותו רבי פנחס על החתן היקר שלו ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. מה אמר לו רבי שמעון, אומרת הגמרא? אשריך שראיתני בכך. שאלמלא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. כלומר, אם לא היית רואה אותי עם כל הפצעים הללו וכל הזה, וכל האיסורים שעברתי, מה אתה חושב? שהייתי מקבל את התורה הזאת בחינם? רבי שמעון בר יוחאי מעיד בזוהר הקדוש, שהוא הגיע לדרגת משה רבנו בלוחות השניים. הוא לא הצליח להגיע ללוחות הראשונים, אותם לוחות שנשברו. אבל הוא הגיע ללוחות השניים, כלומר הוא אפילו עבר את מורו ורבו רבי עקיבא. אתם קולטים מה אני מדבר איתכם? תראו לאיזה דרגה גדולה הגיע. וסודות שסיפרו לו ואמרו לו משמיים, לא אמרו את זה לאף אחד. וכל זה בזכות מה? בזכות אותם יסורים שהוא התייסר. ולכן הוא אומר לחמו, אשראי שראית אותי בכך. אחרת לא הייתי אותו רבי שמעון בר יוחאי, שאני מה שאני היום, זה שני רבי שמעון שונים בתכלית לזה זה שהיה לפני המערה וזה שיצא מהמערה. דהיינו אומר הרב שלא היה זוכה לגדולה כזו בתורה אל מלא הסבל שהיה לו במערה. רבי שמעון בר יוחאי היה תנא קדוש גם לפני המערה. אבל הרבי שמעון בר יוחאי של אחרי המערה היה משהו אחר לגמרי. הראיתם אי פעם הילולה כמו הילולה של רבי שמעון בר יוחאי? איזה צדיק עוד יש בעולם שכזו הילולה עושים לו, שרק מתקרב את ההילולה, רק מתקרב את ההילולה. איזה הכנות, איזה... למה? למה כל זה? כי הוא סבל צער גדול, צער גדול במערה. וזה מוסר השכל לכל אחד מאיתנו שנלמד מלאה עמנו מרבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. זכותם יגן עלינו. שלא נחכה עם התודה עד שנבין מהי הטובה. אלא כבר בזמן שיש איזה צער או חיסרון חס ושלום, נודה על זה. כי ודאי מהצער הזה הולכת להיות איזו ישועה גדולה, איזה אור עצום. לכן ניתן תודה על הישועה עוד לפני שרואים מהי הטובה. ופה כמובן, פה חייב, 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 אמונה. אמונה, אחי ואחיותי הצדיקים. בלי אמונה לא שייך מה שאנחנו מדברים פה. איך אדם יכול בעיוור לתת תודה והודיה כשהוא רואה שהוא סובל יסורים, שהדברים לא הולכים כהווייתם, לא הולכים לו כסדר, וכל יום הצרות מרובה מחברו. אז איך הוא יכול להגיד תודה? לכן מה הוא צריך? קודם כל אמונה, מלשון אמונים, להתאמן כל יום על אמונה עד שהוא יגיע לדרגת תמים תהיה עם השם אלוקיך. אני מוציא את הדיסק של השכל, זורק אותו ומכניס את הדיסק של האמונה. נכון? לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. לכן, האמונה, חייב אמונה, אמונה, ואז יבוא התודה למפרע. גם כשאתה רואה דברים שלא מסתדר לך, איך אני יכול להגיד תודה על דברים כאלו? וכך אמרתי לאישה אחת שבאה לפני, אומר הרב שלום ארוש, וסיפרה לי על כך שיש לה איסורים גדולים מבעלה שהוא חלוש ומדוכא תמיד. ומאחר והכרתי את המשפחה הזאת, וידעתי שמצד שני יש לה שבעה בנים לתפארת, כולם תלמידי חכמים, בעלי מידות טובות. לכן הזכרתי לה את המדרש הזה על לאה, שמצד אחד היו לה איסורים, אבל מצד שני זכתה שרוב השבטים יצאו ממנה, וכן היא. מצד אחד יש לה איסורים מבעלה החולה, אבל מצד שני זכתה לבנים מיוחדים וצדיקים, לכן צריך שתיתן תודה להשם על חלקה הטוב. כמו שאומרת הגמרא, ברא מזכה אבא. ברא קרעה דאבואה, הוא הרגליים של האבא. מה יעזור לנו אחרי 120 שנה בעולם האמת אם לא השארנו פה ילדים שהם הולכים בדרך תורה ומצוות? אוי ואבוי לנו. מי יעזור לנו? הרי על העולם הבא נאמר במתים חופשי. היום לעשותן ומחר לקבל שכרן. בעולם הבא כבר אתה פטור מכל המצוות. תרצה לקיים מצווה כדי לעלות את עצמך בעולמות העליונים, אבל אתה לא יכול כבר יותר, כי אתה פטור, אתה חופשי מהמצוות. גמרנו. רק פה בעולם הזה, בשבע שנות סובע, אתה יכול לעבוד ולעבוד ולקבל שכר. ולכן כתוב, לא המתים יעלילויה. לא המתים יעלילויה, רק אדם כשאדם בחיים. לכן יוסף אומר, שבע שנות סובע, ולאחר מכן מה בא? שבע שנות רעב, אלו במתים חופשי. שמה זה רעב בעולם הנצח. מה שעשית, מה שזכית, זהו, אין יותר. אתה רוצה יותר? תשאיר פה ילדים, הולכים בדרך תורה ומצוות. אז גם אם לא זכית לבנים, זכית לבנות, אז יש לך חתנים, חתנים קרויים כבנים, הם יגידו עליך קדיש. וכן על זה הדרך. לכן אותה אישה זכתה, שיצאו מן השבעה בנים, העולם הזה הוא חולף. זה פרוסדור, אבל עוד מעט נכנסים לטרקלין, שזה העיקר, שם נצח נצחים. לכן מה היא צריכה, אמר לה הרב? להגיד תודה על חלקה שקיבלה שבעה בנים. נכון, יש את האיסורים מבעלה, אבל בזכות האיסורים הללו קיבלה שבעה בנים לתפארת. מי זוכה לזה? מי זוכה לזה? עניין זה גם מוזכר בספר חוכמות נשים, אומר הרב. הרב כתב ספר בגן השלום לגברים, וספר חוכמת נשים לנשים, כדי להרבות שלום בית. שם כתבתי, אומר הרב, שהרבה פעמים ראיתי שנשים שעברו צער גדול עם שלום בית, זכו לבנים מיוחדים, השם נתן להם פיצוי. וכך הוא בכל מי שעובר איזשהו צער בעולם, שבאותו הזמן הוא נמצא בניסיון של אמונה, להאמין בהשם שעושה הכל לטובה. אבל אחרי זמן הוא יראה את הישועות, ואז הוא יודע להשם מכל הלב. וזה המסר כאן, שידעו כל אחד ואחד, שהאיסורים הם טובה גדולה ותמיד זוכים על ידיו למתנות גדולות. והיות ואני אוהב אתכם כמו האחים שלי. למה כמו? האחים שלי. אז אני מספר לכם דברים שמאחרי הקלעים, שלא סיפרתי אותו מעולם לאף אחד. רק בני ביתי יודעים את הדברים. אתם זוכרים שלפני כמעט 3-4 שנים, בתקופת הקורונה חליתי, והכרתי לשערי מוות. כבר הייתי פסע. 3-4 פעמים הרופא הזעיק את אשתי לבוא ולהגיד, תפרדו ממנו, נשאר לו עוד שעה-שעתיים. נכנסתי לבית חולים עם יסורי תופת, ששתי הריאות שלי לא מתפקדות. לא מתפקדות, ואני מחובר למכשירי הנשמה. אני בקושי מצליח לנשום עם המכשירי הנשמה. אתם קולטים? ולא יום אחד, ולא יומיים. ואני מדבר איתכם על בחילות, שאפילו לאישה בהיריון, אין לה בחילות כאלו. ידוע שנשים בהיריון מסכנות, סובלות מבחילות איומות. אני אומר לכם, היה לי בחילות יותר גרוע במה שהן סובלות. לא יום, לא יומיים. סך הכל הייתי בבית חולים 3 חודשים, עד שיצאתי. בתוכם חודש מורדם מונשם, וסבלתי יסורי תופת. אבל בזכות, ואני אומר בזכות, מה בזכות? בזכות מורנו ורבנו הרב שלום ארוש, שלימד אותי אמונה, שלימד אותי את שעריו בתודה, בזכות הזאת, שידעתי כל הזמן שהאיסורים הם רק לטובת האדם, הייתי מתעורר בלילות שאני בקושי יושן, לא יכול לישון, מרוב יסורים, וכל הזמן מוצא את עצמי רק אומר תודה להשם, רק תודה, ומתכוון לזה, לא אומר סתם מהפה לחוץ, מתכוון לזה, אני אומר, מי יודע איזה אבונות עשיתי, שעכשיו בורא העולם ממרק לי את כל האבונות. אבל בקיצר, לאחר שהתעוררתי, ועוד היו לי עוד יסורים, לקח קרוב לחצי שנה החלמה, יצאתי על כיסא גלגלים, ואחרי זה הייתי עם הליכון, ואחרי זה הייתי עם מקל סבא, עד שהתחלתי ללכת על הרגליים. כל היסורים הללו, מיד לאחר מכן בורא העולם פתח לי שערי רווחה. ראיתי את זה בעיניים. ממש שערי רווחה. בכל התחומים. אני לא יכול להסביר לכם. בכל התחומים. ראיתי איך בורא העולם פותח לי את כל השערים. שלכל מקום שאני בא, דלת נפתחת. ורק הצלחה. והצלחה ברוך השם ותודה להשם. וכמובן ידעתי שאחרי שבר, בא גאון. תמיד, תקמדו כלל. אחרי שבר בא גאון, ואחרי גאון, בא שבר. כשאדם רואה שהוא מגיע לתכלית ההצלחה, כל דבר שהוא עושה מצליח לו, אפילו דברים שזה כבר אין שכל ואין היגיון שהוא יצליח בהם, וגם מצליח, יתחיל לפחד אותו אדם. למה לפחד? אם הגעת להצלחות כאלו שאתה כבר הגעת לשיא, אחרי גאון בא שבר. אבל צריך לדעת שאחרי שבר, בא גאון. אז הנה סיפרתי לכם ממש דברים שמאחרי הקלעים. בשבע דקות האחרונות שנשארו לנו, אני מאמין שאני אצליח להשחיל לכם את הסיפור הבא. שתבינו כמה כל מן עביד רחמנה לתו עביד. אז תתחילו כבר להאמין בהשם יתברך. תתחילו להאמין ולדעת שהשם לא עושה רע. לא יורד רעה משמיים, רק טוב. מעשה שהיה ביהודי אחד שהייתה לו חנות בשוק מחנה יהודה בירושלים. חנות מכניסה מאוד, אמנם הסחירות הייתה גבוהה מאוד. אבל בשל מיקומה המרכזי של החנות בשוק, היו הכנסות מהחנות גבוהות מאוד, וזה היה משתלם. יום אחד השם רצה לעשות לאותו יהודי טובה גדולה. ולכן השם עשה שאיזה יהודי אחר פתח חנות בדיוק כמו שלו, ממש מולו. אמנם אין אדם נוגע במוכן לחברו, אבל זה תלוי במי? זה תלוי באמונה של האדם. אם האדם מאמין בזה, להגיד פסוקים ומשפטים זה קל מאוד. אבל אתה מאמין בזה? אבל השם סובב שהבחירות שלו ירדו וירדו, ומצד שני הסחירות נשארה גבוהה כשהייתה. עד שהגיע למצב שההוצאות היו יותר גדולות מהרווחים, והוא ידע שאם הוא יישאר שם, הוא יפסיד את כל רכושו. הלך היותו יהודי לרב שמואלי, לרב בנייהו שמואלי שליטה, וסיפר לו שכך וכך קרה לו. ויהודי אחד ירד לחייו, הוא פתח חנות ממולו ולקח לו את פרנסתו. זה, אם הרב שלום הרו שומע דבר כזה, מישהו בא להגיד לו דבר כזה, מיד הוא מעיף לו סתירה מהכיוון הזה ומהכיוון השני. למה? זה כפירה. הוא לקח לך את הפרנסה? יש יהודי שיכול לקחת ליהודי שני פרנסה? בחיים אין דבר כזה. כי מי שקובע את הפרנסה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, כמו שאומרת הגמרא במסכת ביצה. אין דבר כזה. לכן רק השם, הכל עושה השם. הוא היה מרוגז מאוד מכל העניין, ואפילו התבטא שאילו אותו אדם היה פותח ככה חנות לידו לפני שהוא חזר בתשובה. אתם קולטים? הוא מחזיק מעצמו שהוא חזר בתשובה. אבל אם הוא היה עושה את זה לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה הורג אותו. כי אז הוא היה בלי ערכים בכלל. הוא היה מחסל אותו. תראו עד איפה דברים מגיעים. ויש לו מזל שהוא חזר בתשובה. כמובן שמההתבטאויות אלו אנו יודעים שהוא לא יודע התשובה מה היא. שהרי לאכול את הלב הוא אוכל, הוא להתעצבן, הוא מתעצבן. הוא רק לא הורג. תודה רבה באמת. הוא רק לא הורג. אבל עובד עבודה זרה. זה עבודה זרה כפשוטו. בכל אופן הרב אמר לו, מה קורה לך? הרי כל מה שהשם עושה לא טובה הוא עושה. זה השם עשה לך, זה לטובה. זה לא הוא, זה השם. והיהודי מתקשה לקבל זאת וכולו עצבים, מה פתאום השם? זה הוא. אבל בכל אופן, קצת אמונה ברב שמואלי הייתה לו. והוא שאל אותו, מה לעשות? אמר לו הרב, הכל לטובה. תסגור את החנות כאן ותפתח אותה במקום אחר, שהשכירות שם יותר זולה. אולי לא תרוויח מה שנהגת להרוויח, אבל לפחות תהיה לך פרנסה. תקבל את הגזרה באהבה. היהודי יצא בכעס ובתסכול, אבל לא הייתה לו ברירה. והוא מוכרח לפתוח חנות במקום יותר זול. הוא פנה לחפש לו מקום אחר, וכעבור זמן מה הוא פתח את חנותו מחדש, לא רחוק ממאה שערים. והנה מעל החנות שפתח מחדש, גרה זקנה בודדה, ואותו יהודי הבחין בה שהיא גלמודה כזו, וריחם עליה. והתחיל לתת לה אוכל בחינם וכדומה. והיא מצידה קפצה על המציאה. ולאט לאט התרגלה לבקש ממנו הכל. שישלם לה תשלומים, חשבונות, תשלם לי את הארנונה, תשלם לי את המים, תשלם לי את החשמל. בקיצור הוא נעשה כמו הבן שלה. והוא היה עושה לה הכל. יום אחד פנתה אליו הזקנה וביקשה ממנו אם יוכל להקדיש לה שעה אחת, כי היא רוצה לספר לו משהו. ואותו יהודי שהיה עייף ותשוש אחרי יום עבודה, חשב לסרב לה. אבל בסוף עמד בניסיון ועלה אליה לביתה. התחילה הזקנה לספר לו את סיפור חייה, ואיך היא הגיעה למצב הזה שהיא נשארה כזו גלמודה. והוא בחוסר סבלנות מסתכל על השעון, אמרה לו הזקנה, תפסיק להסתכל על השעון, עוד קצת סבלנות. אתה הקדשת לי הרבה בחיים, ורק שעה אחת נוספת אני מבקש שתקדיש לי. ואז הזקנה הגיעה לנקודה שעליה רצתה לדבר איתו. היות שדוד שלה נפטר, והוריש לה 5 מיליון דולר, והיא גלמודה ואין לה למי להוריש את זה. והיא ראתה שהוא היחידי שהטיב איתה כמה שנים, אז הוא מורישה לו את הכל. אבל היא רק מבקשת טובה קטנה אחת, שיקנה חדר בישיבה, שיהיה לעילוי נשמתה, ושילמדו כל הזמן תורה בחדר הזה. הסיפור הזה התגלה כשאותו יהודי בא אל הרב שמואלי, ואמר לו שהוא רוצה לקנות חדר בישיבה, להקדיש אותו לעילוי נשמה. אמר לו הרב שמואלי, ולא אתה אמרת לי שירדת מנחסיך. אמר לו היהודי, בוא ואספר לך. וסיפר לו את כל המעשה, ואמר לו שבזכות העצה של הרב, הוא זכה לעושר רב. אמר לו הרב, הוא שאמרתי לך שהכל לטובה. השם יתברך ראה שמחכה לך את הסכום הזה, וסובב סיבות שתקבלו, שתצטרך לעזוב את חנותך המכניסה בשוק מחנה יהודה, ויהיה לך ניסיון כזה וכזה, אמנם, לפי ראות עיניך סבלת, שעזבת בעל כורך חנות מצליחה, אבל מסבב הסיבות ידע למה. זה עוד דוגמה להסביר שלא מבינים, אבל מאמינים שהכל לטובה. כי בשעת הניסיון נראה שאין גרוע מזה. לכן צריך לזרוק את השכל ולהחזיק באמונה שהכל לטובה, ולהודות להשם בפה מלא. תודה לך השם שנתת לי פרנסה ברווח כך וכך שנים. תודה שרצונך שיעבור למקום אחר. ורק להיות בשמחה כל הזמן, כי אדם צריך לבטל את רצונו פני רצון השם. בשמחה וברצון. אבא שבשמיים, כמה אני אוהב אותך. כמה הדברים נפלאים. תודה רבה לך אבא בורא עולם מעל כולם. תודה רבה לצוות ערוץ 2000 היקר. למיכאל היקר. תודה רבה לכם אתם בבית שאין מלך בלא עם. ובדיקת חיוכים.